טוב, היום אנחנו נדבר קצת על מעלת פורים. כמובן שפורים כתוב שההערה הכי גבוהה בשנה זה פורים, והזוהר כותב שיום כיפור מוכה פורים, אז יש אין סוף דברים לדבר. נדבר אבל על אחד מהדברים שמאוד בולטים בפורים, שזה כל העניין של המפגש שלנו עם דברים גשמיים. כלומר, יש מצוות מאוד שקשורות לחומר. המצווה הכי בולטת ביום אולי זה המשתה, האכילה והשתייה, שבכללי אנחנו יודעים שהעבודה של היהודי, אולי אם יש אפשרות לצלם את המקורות ולשלוח בקבוצה כלשהי עכשיו?
כן.
טוב, בסדר, כן. עכשיו ישלחו למי שיש איזה ש... מי שאין עוד דפים. יש עוד דפים? יש עוד דפים? יש דפים, יש דפים. כן, בסדר. כמו נספח אף שמן, הוא מתרווה כאן. אז כל המפגש הזה עם החומר, שבכללי אנחנו יודעים שאדם צריך להתרחק מהחומריות, וכאן פתאום יש לנו מפגש עם החומר קצת. צריך להבין מה זה הדבר הזה, ואיך כל פורים קשור לנושא הזה של להתענג על השם ואהבת השם, שזה כל הסוד העמוק של פורים. אז נתחיל לאט לאט. וזה מאוד קשור בפרט לדורות שלנו. כל העניין של פורים כתוב שכל המועדים עתידים להתבטל, אומר הרמב״ם, חוץ מחג פורים שישאר גם לעתיד לבוא. איך? נכון, יש גם הרמב״ם כותב חנוכה בפורים. והדיבור הזה שפורים קשור דווקא לדור שלנו, עוד מעט נראה שזה ממש מקביל לעבודה הפרטית של הדורות האחרונים לפני ביאת משיח. כפעם כבר דיברנו על זה שיש ארבע גלויות עד ביאת משיח, ואנחנו עכשיו בסוף הגלות הרביעית של גלות אדום. וגלות אדום, שזה הנצרות בעצם, רב קוק מאוד משווה אותה לעניין של פורים, של המן. הקליפה של הנצרות והקליפה של המן מאוד דומות, וזה מאוד מעניין שגם הם מאוד קשורים משפחתית. כי בסוף המלאק, מי הוא היה המלאק הראשון? הבן של תמנה, פילגש עשיו.
אליפז.
של אליפז, כן. אז הוא מהצאצאים, המלאק הוא הצאצאים של עשיו, ועשיו הוא אדום, זה כל העניין של הנצרות. וכל הקליפה של אדום כתוב בספרים, שזה בעצם הגלות שאנחנו עכשיו נמצאים בשיא שלה, בסוף שלה, כתוב שזה הקליפה של העצבות. כלומר, כל אחד מהגלויות מקביל למידה בנפש, ועיקר הניסיון של קליפת גלות אדום, שזה גם המען הרשע, המען הגגי, המלאק וכולי, עשיו, זה הקליפה של העצבות והדיכאון. כן, לא סתם, היום יש ניסיון מאוד גדול בעצבות, אומרים שהכדור הכי נמכר היום בעולם נהיה לי, זה כדור נגיד דיכאון, וזה זה לא סתם, כי בפן הרוחני זה עיקר העצבות, ועוד מעט נבין איך כל העניין של פורים זה בא להתמודד עם הקליפה הכי קשה הזאת של העצבות והנטייה לאפר. כן, זה יסוד האפר, יש ארבע יסודות שהאדם מורכב מהם, ויסוד האפר זה יסוד הכי דומיננטי, שזה בצד הרע שבו זה נטייה לעצבות ודיכאון, וכל העניין של מרבים בשמחה וחווי נשלי בסומי בפוריה, כל העניין זה להתמודד עם הקליפה הקשה הזאת, ועוד מעט נבין אולי קצת למה. טוב, בדעת השם. מקור ראשון נקרא את הלבוש, יש את הלבוש המפורסם. אומר בעל הלבוש, מביא אותו למשנה ברורה, עכשיו נקרא אותו בפנים, הוא אומר, יש לנו חגים מדרבנן. מה החגים מדרבנן? חנוכה ופורים. שלושת הרגלים זה מדאורייתא כמובן. פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, יום כיפור. וחז"ל קבעו לנו רק את חנוכה ופורים. וחנוכה ופורים, כמו שדיברנו על זה בחנוכה, מאוד שונים. יום העצמאות. יום ירושלים, נכון? אבל מה שחז"ל תיקנו לנו לפני הדורות האחרונים, זה היה חנוכה ופורים. ובאופי שלהם הם מאוד מאוד שונים. למה? חנוכה אין עניין של אכילה ושתייה ודברים גשמיים, אלא כל העניין של חנוכה, מה זה? להודות ולהלל לשמחה הגדול. פרסום מניסה והרבה רוחניות. בפורים יש הרבה מצוות משתה. בחנוכה, מרן השולחן ערוך כותב מפורש, אין מצווה בחנוכה לעשות סעודה. אין מצווה כזאת. בפורים יש לך חובה לעשות סעודה. אז מה העניין של ההבדל? אני קורא את הלבוש המפורסם בקטע הראשון. ומפני שלא נמסרו ישראל באותו זמן ביד מושל אחד שהיה מושל עליהם להריגה כמו שהיה בימי המן, כאשר הוא מתאר את חנוכה, בחנוכה לא היה מושל כמו המן שרצה להרוג אותם, אלא שבאו האויבים עליהם המלחמה, ולא ביקשו מהם אלא הכנעה. בחנוכה לא רצו להרוג אותנו, רק תיקנו, רק רצו שתיקנו, תעזבו את הדת, תישארו חיים, רק תעזבו את הדת, ולהיות ידם תקיפה לישראל ולהעבירם על דתם, כי ידעו במעשה אנטיוכוס שלא גזר עליהם להרוג ולהשמיד, רק צרות ושמדות כדי להמיר דתם. כדרך המלאכים המנצחים זה את זה וכובשים אחד מדינות חבריהם ומכריחן לאומנותם. ואם היו ישראל מכניעים להם להיות כבושים תחת ידם ולעלות להם מס וחוזרים לאמונתם חלילה, לא היו מבקשים יותר. כמו בחנוכה רצו רק שנמיר את דתנו, אלא שנתן השם יתברך וגברה יד ישראל וניצחו, לקח לא כבאום אלא להלל ולהודות ולא למשתה ושמחה. כלומר בחנוכה שרצו להרוג לך את הרוחניות, לכן אתה חוגג את החג ברוחניות, לא בגשמיות, כי רצו להרוג לך את הדת. מה זה? הלל, נכון, כל זה נכון בדיוק. או המגילה היה לנכון, אולי ניכנס לזה. כלומר, כיוון שהם רצו למנוע אותנו מזה לכפור בדת חס ושלום, ועזרתו התברך לא הפיקו זממם וגברה ידינו, לכך קבעו אותם לחזור ולשבח ולהודות לו על שהיה לנו לאלוהים ולא עזבנו מעבודתו. נדמה לי שבאו
גם
הערכה
באמת, שהוא אמר שאם אתה בצבא נגיד, ואין לך מגילה...
נכון, תגיד הלל, נכון. המקור זה המאירי, נכון, תגיד הלל, נכון. נכון, יש איזה מקור. בלא ברכה יגיד הלל, נכון, יש איזה מקור, נכון. נהיה זה המאירי. יפה. אז רואים מכאן שבחנוכה שרצו להוריד לנו את הרוחניות, אתה חוגג את זה בצורה רוחנית, אתה אומר הלל וכו' וכו' וכו'. זה ברוחניות. אבל מה קרה בפורים? אבל בימי המן שהייתה הגזרה להרוג ולהשמיד את הגופות, שהוא ביטול משתה ושמחה ולא את הנפשות, שאפילו ימירו דתם חס ושלום לא היה מקבל אותם. המן הוא היה היטלר הראשון, הוא לא רצה שנמיר דתנו. גם אם היו אומרים לו אנחנו מתנצרים, היום הוא לא אכפת, אני הורג אותך כי יש לך דנ"א יהודי. הוא לא רצה להרוג את הנפשות, הוא רצה להרוג גם את הגוף. לכך, כשניצלו ממנו, קבעו להללו ולשבחו, התברך, גם כן על ידי משתה ושמחה. כמובן שיש גם עניין להודות ולהלל על זה שאנחנו יכולים לעבוד את השם, אבל זה גם מתבטא בדברים גשמיים, משתה ושמחה. אילכך ריבוי הסעודות שעושים בחנוכה נענה לסעודות הרשות. לכן בחנוכה זה סעודות הרשות, ובפורים יש לך חובה לעשות משתה. רואים שבפורים רצו להרוג לנו את הגוף, והגוף נשאר קיים. אבל כמו שגם מדויק, וזה פשוט גם מסברה, בישון של הלבוש, הנס היה שנשארנו חיים כדי לעבוד את השם, להללו ולשבחו, אבל גם כן על ידי משתה ושמחה. כלומר, כדי לעבוד את השם, אתה לא יכול להיות נשמה מרחפת, אתה צריך להיות גוף. לכן אני מאוד שמח בגוף, למה? כי הוא הכלי שרת שלי לעבוד איתו את הבורא. וכאן בפורים נפתח לנו צוהר מאוד גדול לכל החיים שלנו בעצם. איך אדם עובד את השם, גם בדברים הגשמיים, לא רק בדברים הרוחניים. הרי כמו שאומרת, אנחנו נהיה במקורות, ברור שעבודת השם לא מתבטאת רק בבית כנסת. כאן זאת אומרת שאתה עובד את השם כמה שעות ביום רק. כלומר, אתה בתפילה עובד את השם, יוצא החוצה, עובד את עצמך. אחרי זה נכנס לחברות, עובד את השם, יוצא החוצה, עובד את עצמך, ברור שלא. אלא גם השנה שלך להיות יכולה להיות חלק מעבודת השם, והאכילה שלך הכל. השאלה איפה המוח שלך מונח. וכמו שנראה זה עכשיו. אומר הרב המגיד, אני קורא למטה תורת המגיד, כן, רבי דוב בר, אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, אומר ככה. איש יהודי היה בשושן הבירה. אז כן, אחד מגדולי החסידות הוא כותב ככה. כתוב במדרש, משל אחד שבא לבירה ושאל לאחד של מי זה הבירה, אמר שלי, אמר שלי הוא. כך אברהם נגלה אליו השם ואמר לו כל העולמות שלי הם. אומר המגיד ממזריץ, את המדרש המפורסם, שאברהם אבינו חיפש את מי שאמר והיה עולם, והמדרש מביא זה כמו משל לבירה דולקת, ראו בירה בוערת באש, ומישהו אמר, עם הבירה יש כאן בירה, מן הסתם יש בעל הבירה. עד שהציץ עליו בעל הבירה ואמר לו אני בעל הבירה, ככה בורא עולם עם אברהם. אומר המגיד ומזריץ, מה זה איש יהודי היה בשושן הבירה? אומר זה אותו בירה, מה הכוונה? אומר ככה, כך אברהם נגלה אליו השם ואמר לו כל עומד שלי הם, אפילו אולם השפל הכל הוא מהבורא. השם אמר לו אל תחשוב, זה משהו גילה לו, אברהם גילה את זה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא, הגויים היו אומרים מי כשם אלינו רק המקביל לשבת, הוא נמצא למעלה, הוא לא משפיל לי בלראות בשמיים ובארץ, השם הוא גדול, הוא במלאכים וזה, אבל העולם הגשמי לא קשור אליו. זה נמוך. ואנחנו אומרים בדיוק הפוך. אם אתה אומר שאתה משייך את הבורא רק לעליונים, אתה צמצמת אותו, אתה אומר, מלאך זה משהו שגדול, אז זה קשור לבורא, כל שאר הדברים לא קשורים אליו. אנחנו אומרים גם מלאך וגם דברים גשמיים, זה הכל בטל לפניו, הוא מחיית הכל. מי כשם אלו המקביל לשבת, המשפיל לי לראות בשמיים ובארץ. זה הציץ עליו בעל הבירה וגילה לו, אני גם בעל הבירה הזאת. גם העולם הגשמי, הקדוש ברוך הוא מחיית גם את הטבע. אפילו אולם השפל הכל הוא מהבורא, וזה פירוש איש יהודי היה בשושן הבירה. כלומר, אפילו בגשמיות היה עובד לבורא ידבח. מרדכי היה עובד את השם גם בשושן הבירה. גם המקום הכי, הבירה הכי נמוכה, גם בשושן, גם הדברים הגשמיים, הבירה הדולקת, גם שם מרדכי חי איזה שהקדוש ברוך הוא מחיה את כל הגשמיות וכל הטבע.
אם נהיית כזאת, אם את נכנס כבר לבית המלכות,
יש כאן איזה משהו, בדיוק, כל העניין של להוריד את המיקר, כמו שאומרת, אנחנו נראה נכון, כי הכל מהבורא התברך, ואפשר לומר שזה פירוש ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ידע הוא לשון התחברות, כתוב הרבה פעמים בחסידות, שלדעת זה לשון להתחבר, כמו ואדם ידע את חווה אשתו, זה כאילו התחבר. מה זה מרדכי ידע את כל אשר נעשה? שהיה מחבר הכל לבורא התברך, אפילו עולם העשייה שהוא עולם הגשמיות. מה, מה זה ידע את כל השנה עשה? הוא ידע שכל מה שיש כאן, הכל הוא חיבר לבורא. הוא לא ראה שום דבר בתור מקרה. הוא ראה כל איך זה השגחה פרטית, ואיך הקדוש ברוך הוא מחיה את כל הבריאה כולה. רואים כאן ברב המאגיד, שמתחיל לשפוך לנו אור על כל חג פורים. כל הבחינה של מרדכי היהודי, זה היה לחיות ביום יום את השיבית השם לנגדי תמיד. איך כל הדברים הכי גשמיים, אתה בשיא הגלות, הרי מתי היה נס פורים, בין בית ראשון לבית שני, בתוך ה-70 שנה של גלות בבל. אתה בשיא הגלות, בשושן הבירה, המלך שלך זה הבן אדם הכי נמוך בעולם, כל יום מחפש רק נשים ואוכל, ובתוך זה אתה אומר איש יהודי היה בשושן הבירה. הוא יהודי בתוך שושן הבירה. זה כל הסוד של פורים, לראות בתוך הגשמיות את הרוחניות. כמו שנראה שזה כל סיפור המגילה. כמו שחזל אומרים, איפה אסתר רמוזה בתורה שבכתב, בחמשת חומשי תורה, בתנך, ואנוכי אסתר אסתר פניי ביום ההוא. שמה כל העניין של מגילת אסתר, לא כתוב פעם אחת שם השם, הכל נראה צירוף מקרים אחד גדול, על העבודה שלך זה לקרוא את מגילת אסתר, לגלות את האסתר. שבתוך כל האסתר... ברור, שזה כל, זה מה שאנחנו אומרים עכשיו, כל החידוש של פורים, זה לגלות שהקדוש ברוך הוא נמצא, כל מילה במגילה הוא נמצא, איך הוא לא כתוב? כאן הוא נמצא, בתוך האסתר. הקדוש ברוך הוא לא נמצא רק בניסים שקוראים את הטבע, אלא גם בתוך הטבע עצמו ממש. זה סוד המגילה של פורים. וכמו שמרדכי הזכיר מקודם, שחזל אומרים, למה לא קוראים הלל בפורים? אחד התירוצים בגמרא, קוראים הלל, המגילה. איך? מילה אחת של הלל במגילה. זה הלל הכי גדול. שאתה תופס את המגילה ואומר, כל הצירופי מקרים שיש לי בחיים, הכל זה יד השם עשתה אותם. וזה המקום יותר גבוה מנס גלוי. כי בנס גלוי אתה רואה את הבורא, בסדר, זה לא חוכמה, זה מעלה מאוד גדולה הנס, אבל הקדוש ברוך הוא קורא לך את הים לשתיים. בפורים אתה אומר, לא ראיתי שום קיעת ים סוף. אני יכול לקרוא את זה בצורה הכי יבשה. איך ניצלנו? היה לנו קשרים במלכות. היה לנו יהודיה בבית המלך, והפעילה קשרים. אתה אומר, לא, לא, לא. הכל כאן יד השם השגיחה. וזה מעלה מאוד גדולה הדבר הזה. אני ממשיך שורה למטה. חייב איניש לביסום ובפוריה, עד אלו ידע בן ארור רמן לברוך מרדכי, גם איזה מסביר רב המגיד אותו דבר. פירוש, צריך שיהיה מבוסס באהבה של פורים, ויעלה הכל הבורא יתברך, אפילו הגשמיות, כי הכל הוא מהבורא. וזהו דלא ידע, שיהיה הכל שווה בעיניו, שיהיה עובד לבורא, אפילו בארור אמן שהוא הגשמיות. אומר, מה זה ארור אמן ברוך מרדכי? ברוך מרדכי זה הדברים הרוחניים שיש לך בחיים. תורה, תפילה, מצוות. ארור אמן זה הדברים הגשמיים. אוכל, שתייה, שינה. בפורים אתה צריך לשתות, עד שאתה תרגיש שאתה עובד את השם, איך הקדוש ברוך הוא מחיית כל המציאות, גם את האכילה ושתייה שלך. גם זה מצווה היום. יום אחד בשנה עושים את זה. על זה אמור להשליך לך לכל השנה, שגם כשאתה אוכל ארוחת צהריים, תאכל אותה מתוך עבודת השם. או מה תראה איך עושים את זה. אבל להבין שהבורא לא רק נמצא בבית כנסת. הבורא נמצא ועוטף לך את כל החיים, וגם השכר שלך ממנה גדל, כי אתה עובד את השם כל רגע, וגם כמובן אהבת השם נתקעת בלבבך. שכמו שאנחנו נראה, שזה כל הסוגיה, איך נלחמים מול העצבות, ואהבת הבורא, הכל זה בתוך פורים. אז בואו נראה את זה לאט לאט. אז עכשיו נראה כמה מקורות, איך עובדים את השם גם בתוך הדברים הגשמיים. אני קורא מקור ראשון למטה, ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. יעקב אבינו ישן, ואז יש את כל הגילוי של הסולם עם המלאכים, ואז כתוב שויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. אומר המדרש, מקור שתיים, ויקץ יעקב משנתו, רבי יוחנן אמר, ממשנתו. הוא לא קם משנתו, דורש רבי יוחנן, מה זה משנתו? לא מהשינה שלו, מהלימוד שלו. הוא קם מהלימוד שלו. מה הפשט? פירוש שחולד אומר בעל הטורים, מקור שלוש, משנתו קרא בממשנתו, מתוך שהיה הוגה בתורה ביום גם בלילה, לא שכב ליבו מלהגות בה וחלומו. פירוש שחולד אומר בעל הטורים, הוא חלם על דברי תורה, אדם שהוא שקוע בתורה, הוא גם חולם על זה. כן, הבאתי כאן בערה, יש ספר, כבר דיברנו עליו פעם, שרבי צדוק הכהן מלובלין, שנקרא דברי חלומות. שזה ספר שלם, שהוא כתב מה גילו לו בחלום. הוא היה ישן, חולם על דברי תורה גם בחלום. אז זה מעלה גדולה, אומר בעל הטורים, זה ממשנתו. יש עוד פירוש של הכתב סופר, לא הבאתי לכם אותו כאן, נגיד אותו בעל פה. אומר הכתב סופר, מה זה ויקץ יעקב ממשנתו? אומר הכתב סופר, יעקב אבינו עכשיו, הוא מאיפה הוא הגיע? שהוא חלם את ה... יפה, הוא היה 14 שנה בבית שם ועבר, לא ישן שם 14 שנה. פתאום ישכב יעקב במקום, הוא פעם ראשונה הוא הלך לישון רגיל, נורמלי. ואז הוא זוכה לגילוי הזה של הסולם. אומר הכתב סופר, יעקב אבינו, מה הוא גילה בגילוי הזה? הוא הלך לישון, למה הוא הלך לישון? כדי שיהיה לו כוח למחר לעבוד את השם. והוא זכה לגילוי רוחני כזה גדול. אומר הכתב סופר, יעקב אבינו הבין, הוא אומר, תראה מה זה. אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. אני אמרתי שתורה זה רוחניות, ברור. תפילה זה רוחניות. אבל שינה, טוב, חייבים לישון, כדי שיהיה לך כוח לעבוד את השם. פתאום הוא ראה ששינה, שאתה מכוון בשינה, כדי שיהיה לך כוח לעבוד את הבורא, תראה איזה גילוי רוחני הגעתי איתה. אז שינה לצורך לימוד תורה, שינה לצורך עבודת השם, היא עצמה נחשבת כעבודת השם ממש. כלימוד... או, במקום הזה, מענה, יפה, במקום הזה. ולכן הוא אומר, זה מה שרבי יוחנן דורש במדרש. ויקץ יעקב משנתו, ממשנתו. הוא באמת ישן, אומר רבי יוחנן. השינה הזאת זה הלימוד. כשינה לצורך לימוד נחשבת כלימוד תורה.
אני צריך להגיד
לשם יחוד. עוד מעט נראה, יפה, עוד מעט נראה איך עושים את זה למייס, יפה. בוא נראה עכשיו הרמב״ם, כותב הרמב״ם מלכות דעות, ג' ג'. אומר הרמב״ם, המנהיג עצמו על פי הרפואה, אשר שמה ליבו שיהיה כל גופו ואיבריו שלמים. סליחה, נכון, נכון, סליחה. אם שמה ליבו שיהיה כל גופו ואיבריו שלמים בלבד, וישאו לו בנים עושים מלאכתו והמילים לצורכו, אין זה דרך טובה. אדם ששומע על בריאות, למה? סתם, בא לו להיות בריא. ולמה אתה רוצה ילדים? טוב, צריך שמישהו ימשיך את העסק. אתה צריך הרבה ילדים. אז אומר הרמב"ם, זה לא דרך טובה בכלל. אלא מה? ישים על ליבו שיהיה גופו שלם וחזק, כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם. אתה צריך להיות בריא, כי אתה עובד את השם עם הגוף שלך. אז תשמור על הכלי שרת הזה. שאי אפשר שיבין ויסתכל בחוכמות, והוא רעב וחולה, או אחד מאיבריו כואב, אדם שהוא חולה, לא מצליח ללמוד תורה, לא מצליח להתפלל. אז תשמור על הבריאות שלך כדי שתוכל לעבוד את השם. עכשיו, מה משנה? שתיהם עושים ספורט, שתיהם שומרים על הבריאות שלהם, הוא עובד את השם באותו זמן, מקבל על זה שכר, זוכה לדבקות, והוא לא. כי השאלה איפה הכוונה שלך נמצאת. מחשבתו של אדם משנה את כל תכלית חייו.
הוא אמר לבריא
שהוא מרים משקלות
כדי שיהיה לו כוח
להרים את דת. שיהיה לו בן, אולי יהיה חכם וגדול בישראל. למה אתה רוצה שיהיה לך ילדים? שיהיה לך, אתה רוצה שיהיה עוד עובדי השם בעולם. נמצא מהלך בדרך זאת, תראו מה הרמב"ם כותב כאן, וזה הסוד של פורים, מה שקשור אלינו. נמצא המהלך בדרך הזאת, שהוא מחשב כל דבר, איך זה מביא אותו לעבודת הבורא. המהלך בדרך זאת כל ימיו, עובד את השם תמיד. הוא מגיע אחרי 120, כל ימיו שלמים, כמו שכתוב אצל שרה, היו ימי המלאים, 127 שנה, לא היה שנייה בלי עבודת השם, איך יכול להיות? הרי בן אדם גם אוכל, גם ישן, גם מתפנה, הכל זה מקושר לבורא, הכל מקושר לעבודת השם. אפילו בשעה שנושא ונותן, ואפילו בשעה שבועל, מפני שמחשבתו בכל, כדי שימצא צרכיו, עד שיהיה גופו שלם לעבוד את השם, הכל זה לכוונה הזאת. טוב מאוד, זה בדיוק כמו נראה במרן בדיוק. ואפילו בשעה שהוא ישן, אם ישן לדעת, כדי שתנוח דעתו עליו, ינוח גופו, כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את השם והוא חולה, נמצאת שינה שלו, עבודה למקום ברוך הוא. הרמב"ם פוסק את זה כמו אצל יעקב אבינו. השינה היא חלק מעבודת השם, כי אני הולך לישון שלי כוח לעבוד את הבורא. ועל עניין זה ציוו חכמים ואמרו, כמו שאמרת, וכל מעשיך היו לשם שמיים, והוא שאמר שלמה בחוכמתו, בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך. אז אומר הרמב"ם, זה לא דרגה של צדיקים וגדולי עולם ואדמו"רים. כל יהודי יכול להגיע לדרגה הזאת, לעבוד את השם 24/7, ולזכות לדבקות אדירה בדברים האלה, שגם הדברים הגשמיים הוא משייך אותם לעבודת הבורא. והדבר הזה צועק בפשט, אבל צריך לחיות את זה, זה עניין של שימת דעת. הרי הגמרא עצמה עושה חישוב, כמה מתוך 70 שנה אדם אוכל, ישן, ומתפנה לשירותים, זה יוצא את זה 30 שנה. ב-30 שנה אתה חי ואתה לא עובדת בהם את הבורא, רק 30 שנה אחרות. היה ברור שיש כאן כוונה עליונה, שגם בתוך הדברים הגשמים אתה מכוון. מי שחסר לו דפים, רבי עטרי הביא לנו, תודה רבה.
זה מה שאמר יצחק, שאתה לא צריך להניש אותה, ואתה צריך להניש חצי מהזמן.
נכון, דה לימוד סנגוריה, נכון, נכון, נכון. יפה, אותו דבר, תראו מה זה, כותב רש"י בתהילים, אני קורא תהילים מקור 6. שב לכם משכימי קום, מאחרי שבת אוכלי לחם העצבים, כן, ייתן לידידו שינה. מה פשט הפסוק? מסביר רש"י פשט הפסוק. שב לכם משכימי קום, שב לכם בעלי האומניות המשכימים ומאחרים במלאכתם ומתפרנסים בעיצבון ויגיעה בלחם העצבים של תורח. קם, עובד מצאת הרחמה, צאת הנשמה, קורע את עצמו. שב לכם. למה? כן, ייתן הקדוש ברוך הוא פרנסה למי שמנדד שנת מעיניו בשביל לעסוק בתורה. כלומר, אתה, נגזר לך בראש השנה כמה תקבל. השנה, פרנסה. אתה צריך לעשות השתדלות לפי ההשתדלות הנורמלית של העולם. תבדוק כמה ההשתדלות הנורמלית תעשה. אם אתה מגזים בהשתדלות, אומר לך דוד המלך, שב לכם משכימי קום. את האנרגיה הזאת, אתה סתם עכשיו עובד על אוויר. היית לומד תורה כאן בלילה, היה לך סייעתא דשמיא, אותו כוח שהיית מוציא עכשיו לעוד שעה בעבודה, היית יכול להוציא עכשיו שעה חברותא, והיית מקבל אותו כסף. שב לכם משכימי קרום, למה? כן, ייתן לי ידידו שינה, ידיד השם שמנדד שינה מעיניו, מקבל את אותו כסף שאתה מקבל בהגיעה שאתה עובד, שעות עובר. ככה מסביר רש"י פשט הפסוק. אומר התז, תראו מה זה, מה שקשור אלינו. אומר התורי זהב באבן העזר. הוא מביא את הרמב״ם שראינו, הוא כותב ככה. מצינו שכתב הרמב״ם על פסוק בכל דרכיך דאהו, דהיינו מי שאוכל ושותה ומעדה נפשו, כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת השם יתברך, יש לו שכר כמו שמתענה. כאילו עובד את השם. אז תראו איזה יופי, הוא אומר כאן, ממש, מביל. ודברים אלו אסמכתא אקרא. ועד הוא מסמיך את דברי הרמב״ם על הפסוק שעכשיו ראינו בתהילים. שב לכם משכימי קום. רש"י אמר, מה זה שב לכם משכימי קום? למה אתה עובד יותר שעות בעבודה ולא לומד תורה על הזמן הזה, נכון? תראו איך הוא מסביר את זה, מביל, אומר התז, דהיינו, שיש תלמידי חכמים מנדדים שינה מעיניהם ועוסקים בתורה הרבה. ויש תלמידי חכמים שישנים הרבה, כדי שלהם כוח החזק וזריזות לב לעסוק בתורה. מה יש אחד? ישן שני תלמידי חכמים צריכים לישון 8 שעות כדי להתרכז בלימוד. אחד ישן 6 וקורא את עצמו עוד שעתיים, קורא את עצמו. אחד אומר לו, אני יודע שאני צריך לפחות 8 שעות, ישן 8 שעות, הוא לומד פחות שעתיים, אבל הוא לומד אותם טוב. אומר, אתה זה 12 אותו שכר. אומר, אתה זה קורא זה, ובאמת יכול ללמוד בשעה אחת, מה זה שזה מצטער ועוסק בשתי שעות. אז זה שישן טוב, בשעה אחת מספיק מה שהוא למד בשעתיים, כי הוא ישן פחות ממנו. ובוודאי שניהם יש להם שכר בשווה, אומר התז. למה? כי הוא לא ישן סתם כדי להתקרבל בשמיכה. הוא אומר לך, אם הייתי יכול, הייתי ישן פחות. אני חייב לישון כדי ללמוד טוב, אני צריך עוד שעה. אז הוא אומר לך, הפסוק, שב לכם משכימי קום. הכל הולך על תלמדי חכמים לפי התז, לא לעבודה. שב לכם משכימי קום. למה אתה קם שעה יותר מוקדם ללמוד, ואתה לומד בצורה יותר חלשה? תישן עוד שעה ותכוון באמת שיהיה לך מוח חזק ללמוד תורה, והשעה הזאת כאילו אתה לומד בה. ביגיע, כמובן שיש מושג של בלטות תורה באיכות. אדם שיש לו כוח ללמוד הלכה וכל יום כל סיפורי צדיקים, יש איזה גם בעיה אם הוא כל יום יעשה זה. יש ביטול תורה באיכות. אבל כאן כאילו אתה זה אומר שאדם שמכיר את עצמו ויודע שהוא צריך לישון טוב כדי ללמוד טוב, ואדם צריך ללמוד, אנחנו נראה, אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. אז השינה הזאת עולה לו לגמרי לעבודת השם, ואין לו עניין עכשיו לבוא חצי עפוף כדי להרוויח עוד כמה שעות של לימוד בצורה לא טובה. אין עניין כזה. השכר שלו שווה. על כן אמר שב לכם, דיינו בחינם לכם שאתם מצטערים ומשכימים בבוקר ומאחרי שבת בלילה וממעטים שנתם, זה בחינם, כי כן ייתן השם לידידו שינה. דיינו מי שישן הרבה כדי שיחזק מוחו בתורה, נותן לו הקדוש ברוך הוא חלקו בתורה כמו אותו שממעט בשינה ומצייר את עצמו. הקדוש ברוך הוא יפתח לו את אותו מעיינות החוכמה, כי הכל הולך אחר המחשבה, אומר התז. כמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש, איפה שמחשבתו של אדם נמצאת, שם הוא נמצא. מה ההבדל בין אנשים לאנשים? או אפילו בינך לבין עצמך, מה ההבדל בין איך עבדת את השם לפני 10 שנים לעכשיו? הכל זה איפה המחשבה שלך נמצאת, איפה הדעת שלך נמצאת. הדאגה שלך, יישוב דעת שלך, שלום בית שלך, הכל זה מה קורה כאן. לכן אדם שמכוון את הדברים לשם שמיים, כל החיים שלו נראים אחרת, אחרת אחרת לגמרי. כמו שאמרתם, ככה נפסק להלכה בשולחן ערוך. אומר מרן, בסימן ר' למד א', אומר מרן, אני קורא מקור 9, אם אי אפשר לו ללמוד בלא שנת הצהריים, ישן. זה על כל יום, כן? ובלבד שלא יאריך בה שאסור לישון ביום יותר משנת הסוס, שהוא שיטי נשמה. לא לישון יותר מ-60 נשימות, יש מחלוקת בפוסקים, הבאתי כאן בערה.
שעות, כמה זה?
כמה זמן, יפה. חלק מהפוסקים אומרים שזה 3 ומשהו דקות. חלק אומרים שזה חצי שעה, וככה רוב הפוסקים האלה נוקטים חצי שעה. אבל כמו שהבאתי כאן למטה, גם הפסקי תשובות כותב, שזה בכללי, אבל זה משתנה בין אדם לבין אדם. אדם שהוא מגיש חלש, הוא חייב לישון שעה וחצי, כדי שהוא ימשיך ללמוד סדר צהריים, שילשן שעה וחצי, כן? כן, משתנה בנשים. ואף בזה המעט לא תהיה כוונתו להנעת גופו. גם בקצת שינה הזאת שלא יכוון להנעת גופו, אלא להחזיק גופו לעבודת השם. אתה צריך להיות חזק כדי לעבוד את השם. וכן, אומר מרן, תראו מה זה, שהשולחן ערוך זה נכתב לכולם, כולם ישראל חייבים השולחן ערוך. וכן, בכל מה שיהנה בעולם הזה לא יכוון להנעתו, אלא לעבודת הבורא יתברך. כי דכתיב בכל דרכיך דאהו. ואמרו חכמים, כל מעשיך היו לשם שמיים, שאפילו דברים של רשות, כגון אכילה, שתייה, הליכה, ישיבה, קימה, תשמיש, שיחה וכל צרכי גופך, יהיו כולם לעבודת בורכה. או לדבר הגורם עבודתו, שיביא אותך לעבודת השם. שאפילו היה צמא ורעב, אם אכל ושתה להנאתו, אינו משובח,
אלא התכוון שאוכל וישתה כפי חיותו, כלומר בצורה בריאה, לעבוד את בורו, שיהיה בריא לעבודת השם, וכן אפילו להישב בסוד ישרים, ולעמוד במקום צדיקים, כלומר לבוא לחבורה של צדיקים, וללך בעצת תמימים, אם עשה להנעת עצמו וישלים חפצו ותאוותו, אינו משובח, אלא אם כן עשה לשם שמיים, וכן בשכיבה, וכולי 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 וכולי. אני קורא לשורה האחרונה, המרן ממש מפרט כאן. כללו של דבר, חייב אדם לשום עיניו וליבו על דרכה ולשקול כל מעשיו במוזני שכלו, וכשרואה דבר שיביא לידי עבודת הבורא יתברך, יעשהו, ממלב לא יעשהו. זה רבי נתן ברסלב הרבה פעמים אמר, שהוא שואלים אותו, אני לא יודע הרב אם לעשות ככה, לא לעשות ככה. אומר שיצא הכי פשוטה והכי זה, הוא היה אומר את המרן הזה. הוא אומר, דקרב אותך להשם או לא יקרב אותך להשם? אני לא יודע אם ללכת לשם או לא. תבדוק, דקרב אותך לעבודת הבורא? לך! לא יקרב אותך, ירחיק אותך, אל תעשה זה. מאוד פשוט. מי שנוהג כן, עובד את בורו תמיד. אדם שחי שם, עובד את השם 24/7, וכמובן הוא זוכה למעלות, חוץ מהשכר שלו בעולם הבא, גם בעולם הזה הוא זוכה לדרגות מאוד גבוהות. הגוף שלו מאוד מזוכח. יפה. אני קורא, אני מדלג לסוף העמוד, אתם רואים איך האדם ידע, למטה למטה, סימן שאלה, אז אני קורא שם תאות ב', אתם רואים תאות ב' שם? למטה. הדרך פיקודיך, אני קורא אותו, ואני הקטן אהנה גם חלקי, אני קורא אותו עכשיו. זכור תזכור את אשר כתבנו בתם מחילת הפסח, ולהורות שכל הסכן הוא בענייני העולם בטבע, הוא גם כן בהשגחה למעלה מהטבע. כל מה שעובר עלינו, כמו שראינו, כל הדברים שמסתר כביכול, הדברים הגשמיים, זה הכל בהנהגת הבורא כמובן. והטבע כפוף לנו ולהנהגתנו על פי התורה, והטבע כפוף לתורה. וכל ענייני העולם לא יעדיף המרבה ולא ימית המחסיר, כי הכל בהשגחה פרטית. ולא היה רשות לאדם לעשות שום דבר מענייני העולם בטבע, כגון מסע ומתן וכיוצא, זולת שציווה השם יתברך בתורה לעסוק בטבע. כלומר, למה כתוב בתורה ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי תשבות? היה צריך להיות כתוב רק ביום השביעי תשבות. אין מצווה ששת, יש חובה לעבוד בשבוע. אדם שהוא עשיר הוא חייב לעבוד, כי כתוב ששת ימים תעשה מלאכה. אין חובה. למה כתוב ששת ימים תעשה מלאכה? אומר הדרך פיקודיך, התורה מנהיגת המציאות. אם לא היה כתוב בתורה שאפשר לעבוד, לא היה לנו כוח לעבוד. כי התורה מזינה את כל המציאות. בזה שהתורה נתנה כוח לעבוד בעולם הגשמי, אז זה מה שנותן לך את הכוח לעבוד בפועל. כי הכל מגיע מהערת הבורא. לעסוק, והוא ישפיע בהשגחתו בטבע עניין הטוב והנאות לכל אדם. והנה להיות שאין הדבר מפורש בתורה כמה, עכשיו השאלה הגדולה, למה אגיד לך, טוב הבנתי, אני רוצה לעבוד את השם, הכל לשם שמיים. טוב, כמה לאכול, כמה לדבר, כמה לעשות. אדם יכול להגיע מזה ללחץ, ועוד מעט אנחנו נראה שהכוונה שזה בדיוק הפוך מלחץ. אדם שחי שם אמור להגיע לתענוג בעבודת השם אדיר. עכשיו, אדם לא יודע את המינונים, אבל כמה, איפה הוא זולג למותרות, איפה הוא זולג למקום נכון. אז הוא אומר ככה, והנה להיות שאין הדבר מפורש בתורה כמה יאכל האדם, וכמה ישתה, וכמה ישם, וכמה יעסוק במסע ומתן, וכמה ידבר, וכמה יתלבש, וכיצד יהיה מנהגו בכל ענייניו. והזמן שיאכל ויעסוק במסע ומתן, והזמן שישן. להיות שאין העניינים שווים בכל נפש, זה משתנה, אחד צריך לישון 8, אחד צריך לישון 4 שעות, זה משתנה. אז אי אפשר לכתוב איזה הלכה ברורה לכולם. שאין העניינים שווים בכל נפש, בפלס ומוזני משפט, לבל יצא מהגבול המוגבל לאיכות נפשו כל ימי אותו על אדמה. והנה תראה בטבע האכילה, אשר יש לך אדם שיצטרך בהכרח לאכול הרבה למעלות רעבונו, יש לך אדם שיספיק לו בטבע לאכול פחות, והנה אדם שיספיק לו המועט בטבעו, והוא יאכל הרבה, הוא נקרא גרגרן, על זה שצריך לאכול הרבה והוא אוכל הרבה, אז הוא נקרא שהוא אוכל בריא, אז ברור שזה משתנה בין בני אדם, וכו' וכו', אני מדלג קצת וכו', אני קורא את השורה האחרונה, ולזה פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה בכל דרכי חדהו, והנה לזאת רבו הנהגת בני אדם בענייניהם, אפילו אותם אשר קיבת אלוהים מחפצון, הם מנהג של זה דומה לחברו בהנהגותיו. והנה אני עובר לפך עמוד, החונן לאדם דעת והמרחם על בריאותיו, שולח לנו למחיה בארץ בכל דור ודור נשמות כוללות כמה אלפים נשמות, שראייה הנשמה הכוללות מורה דרך לנשמות הנכללות עם מעלה, הנחותה ממעגלי צדק, יפי חוט נשמתם בכל ענייניהם. אז הוא עונה בכל דרכיך, הוא אומר, תירוץ אחד, אומר, בגלל זה הקדוש ברוך הוא שולח בכל דור נשמות כלליות, צדיקים שמנהיגים את האומה, ואז אתה בא אליו, והוא מנחה אותך בפלס, הוא יגיד לך להוא לישון 8, להוא 6, להוא חצי, שאדם הולך לצדיק אמיתי כמובן, שהוא מקורב אליו, ומתייעץ איתו בעבודת השם שלו, אז הוא מגיע לדיוקים האלה. לתלמיד אחד הוא יגיד לך זה לא נכון, אחד הוא יגיד כן נכון, אחד הוא יגיד אתה צריך לעשות ככה, לכת ככה. ורק מי שיש לו נשמה כללית, באמת, הוא יוכל ככה להניג את התלמידים שלו. וזה מה שהוא אומר, וזה שאתה תמצא בכל דור ודור חבורות חבורות, שקרבת אלוהים יחפצון, ירצו לשמוע ולקבל מוסר הסכן מפי רבותיהם בכל מקום ומקום. הנה השם יתברך, הוא היודע, הוא הנותן חשק בלב האיש הנלבב לקבל תורה מפי רב זה ומפי מורה זה, ולכן לב האיש האחר, כי יותר ישר בעיניו הנהגות הרעה והאחר ודבריו. יש אדם אחד מתחבר לברסלב, השני לחבד, למה? לא סתם, כי הוא מתאים לו תורת חבד כדי תיקון נשמתו, אז פתאום הוא נמשך לחבד, אומר בספר בכל דרכיך. והוא התיקון הנשמתי שיותר מתאים לו ברב הזה. על הקדוש ברוך הוא מחבר נשמה לצדיק, נשמה לצדיק, וכך אדם שיש לו צדיק שהוא צמוד אליו, או הנהגה מסוימת, ככה הוא מגיע לדיוקים שלו בעבודת השם בצורה מאוזנת. אז אחד הדרכים זה להתחבר שלך הרב, יהיה לך הרב שאתה מחובר עליו בעבודת השם, להתייעץ איתו על הדברים האלה, הרב מה נכון מה לא נכון, ובמינונים האלה ככה אדם יהיה מדויק. זה דבר ראשון. דבר שני, לא הבאתי את זה כאן כתוב, הרבה תפילה והתבודדות ומאוד מודעות עצמית. אדם שעובד הרבה, זה עבודה גדולה, אבל התבודדות ותפילה להיות אמיתי עם עצמך, אז מהשמיים גם יעזרו לדעת את המינונים ואיך לחיות נכון. כי אדמון פייסצנה כותב שאדם שרץ ישר לקבל עצות מאחרים, והוא נהיה שנורר של עצות, גם שביאו לו עצות זה לא יעזור לו. הוא אומר, א' ב' בעבודת השם, לקודם עמוד שדרה, תחשוב רגע בעצמך רגע. אדם יש לו מידת הכעס. ישר רץ לקבל עצות איך לעבוד על מידת הכעס. הוא אומר, זה לא יעזור לך, גם אם תקבל עצה. קודם כל תשב עם עצמך, תחשוב למה אני כועס. כל אחד ימצא סיבה אחרת, אחד כועס כי הוא רעב, אחד כועס כי הוא לא ישן מספיק, אחד כועס כי הוא לא מרוצה מעצמו, אחד כועס כי מציקים לו בעבודה. כל אם שם עם עצמך, תנסה למצוא את התירוץ, אחרי זה תקבל עצה. הוא אומר, אם אתה תגיל את הנפש שלך כל פעם להיות נשען על אחרים, בלי קודם לשבת עם עצמך, לא יעזור לך העצות שתקבל. לכן דבר ראשון, אדם צריך להתפלל להשם, שעזור לו לעבוד אותו בכל דבר. בכל עבודת המידות, איך השם, להתפלל על זה. עכשיו אדם יש לו עבודה של מידה מסוימת שמעסיקה אותו. הוא עובד בעבודה, הוא לא יודע אם הוא עובד יותר מדי. יכול להיות שאני סתם קורא את עצמי בעבודה, יכול להיות שאני כן צריך, זה חלק מההשתדלות שלי. אז כמובן גם להתייעץ עם מורה הוראה, שהוא גם יבוא לך מבחוץ, וגם דעת תורה, תגיד לך, שמה, אתה מגזים. אתה כבר עברת את ההשתדלות מזמן. וגם הרבה להתפלל על זה, שהשם יאיר את עיניך, ואתה תבוא למבט אמת ותגיד, שמה, הגזמתי. אני אמור לעבוד 7 שעות, ואני עובד 9 שעות, זה הגזמה. לפעמים התירוץ יהיה לו, נכון, אני צריך לעבוד 9 שעות. וככה בכל דבר, התפילה והתבודדות, פלוס התייעצות עם צדיק אמת, זה יביא את האדם ליושר בדברים האלה. איך זה כל זה קשור לפורים? כי כמו שאמרנו, מרדכי היה בשושן הבירה. מרדכי היהודי חי את זה בתוך שיא הגלות והאסתר, ולכן פורים הוא יהיה גם לעתיד לבוא, כי הפורים זה היה כמו זריקת אנרגיה בין בית ראשון לבית שני, לכל המשך 2000 שנות גלות שלנו. למה? כי מרדכי בשיא הגלות, הוא מצליח לחיות בתוך שושן הבירה ולדעת שיש מנהיג לבירה. הוא בתוך המקום הכי מזוהם בעולם, והוא יודע שיש מנהיג לבירה. וזה הגדולה של פורים. ולכן שם השם לא מוזכר, והכל אסתר, ויש לך מצווה לעשות משתה ויין, ובתוך שיא הגשמיות להגיע לדבקות בהשם. כי לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בדברים הגשמיים. ולהתחזק בהלכה הזאת, למשוך את פורים לכל השנה, ובעצם לחיות את השולחן ערוך הזה. איך אני עובד את השם? לא רק בבית כנסת. אני הולך לישון, אני מכוון שיהיה לי כוח לעבוד את הבורא. המחשבה שאני חושב, ואני עושה את הדברים בצורה מדויקת, איך זה מביא אותי לעבודת השם, זה ממלא את האדם בעבודת השם 24/7. ואיך זה קשור לקליפה שאמרנו של נגד קליפת המן? כי כמו שאמרנו, המן האגגי, המלאק, כל העניין של המלאק, שהוא הצאצאים גם של עשיו, שזה הקליפה של אדום, שזה הגלות שלנו, גלות אדום, גלות האחרונה לפני ביאת משיח, זה הקליפה של הצבות. שכתוב, וזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע. המלאק בא, מתי שאדם עייף, יגע בדיכאון, הכל נראה לו כמו מקרה אחד גדול, לא רואה השגחה, הכל הסתר פנים, שם המלאק בא. ולכן כל הקליפה של אדום, והקליפה של ימינו, הדור שלנו האחרון, זה הניסיון הגדול, זה העניין של ההסתר פנים, של העצבות והדיכאון. אדם מגיש דיכאון. ושאדם מרגיש דיכאון, ממילא הוא נופל לכל התאוות. למה? זה נופך עמוד, כי אין לנו הרבה זמן, תקראו רגע, תפרו רגע עמוד, אתם רואים כתוב למעלה להתענג על השם? כן? אז למטה יש עוד תת. אתם רואים עוד תת? זה בדפוס מיוחד יותר, כן? אני קורא את העוד תת. העוד תת זה המקור, זה אדמו"ר מפיאסצנה. אומר אדמו"ר מפיאסצנה, נפש האדם אוהבת להתרגש. לא על שמחה לבדה, רק גם סתם להתרגש אוהבת היא. אף להתרגש בעצב ובחייה רוצאי. אוהב האיש לראות מראות איומות ולשמוע מעשיות נוראות עד כדי לבכות כדי להתרגש על ידם. חוק וצורך הנפש היא כשאר חוקותיה וצורכותיה. אומר אדמו"ר מפיאסצנה שכידוע היה גאון גאון גאון.
היה בן גטו ורשה.
נכון.
הוא שפיר אני קרא. האדמו"ר החלוץ היה אחיו שבא לארץ.
כן, כן, והוא נהרג שם גם. כן, הוא נשרף על קידוש השם. והוא היה גאון באמונה.
הלך מבית סוהר ולודד את האנשים כל
פעם. לא לעזוב את הקהילה שלו.
פרשת שבוע מצא איך
למורות, נכון. הוא כתב ספר, אש קודש, כן?
אני זה ככה הוא לודד אותם.
כן, אש קודש, וכל העבודת השם שלו באמת הייתה קשורה לעניין של האש קודש. הוא מדבר על זה שאדם לא יכול לחיות כאן 120 שנה, גם אם תשמעו את כל השולחן ערוך אומר, אבל איפה החיות שלך? תעשה את זה בתוך אש, אל תהיה אדיקט, יבש. והאדמו"ר מפיאסצנה כותב כאן, אחד מהצרכים של הנפש זה להתרגש. כמו שאדם צריך לאכול, לישון, אתה צריך גם להתרגש. הוא אומר, ברגע שאתה תכניס את זה לראש שלך, כל החיים שלך ישתנו. למה? כי אם אדם חי בהכחשה לזה, הוא אומר, לא, אני לא צריך להתרגש. בסוף הוא ימצא את עצמו נופל לתאוות. הוא אומר, איך נפלתי לתאוות? הרי אני אדם מאוד מושכל ויבש, לא בוער לי ליהנות ולהתענג. הוא אומר, אדמו"ר מפיאסצנה, לא ניכנס למה זה חוק הנפש. על מחוקי הנפש היא, זה להתרגש. כי הנפש, המקור שלה, במקום העליון שלה, זה מעולם התענוג הרוחני, להתענג על השם. אני מחפש את ריגושים, והריגושים זה לכל הכיוונים. אדם אוהב לראות מראות איומות. הולכים ללונה פארק, מה בכיף בלונה פארק? אתה עולה, צורח את החייך, אז מה כיף לך בזה? אני אוהב להתרגש. הנפש מחפשת ריגושים. או לכיוון של שמחה קיצונית, או עצב קיצוני. גם בעצב קיצוני זה נשמע מוזר, על האדם כביכול נהנה שם לפעמים. למה? הוא מתרגש. אומר אדמו"ר מפיאסצנה, אני ממשיך, לכן תראו את המשפט החריף הזה. רק האיש, וזה ממש קשור לפורים השורה הזאת, רק האיש המשלים חוקה זאת, בעבודה ובהתרגשות התורה והתפילה שומר נפשו. הבורק אין בו מים, מים אין בו, נחשים ועקבים יש בו. כל כוח מכוחות הנפש יצא לפועל. אדם שנודר שלא ישן שלושה ימים, אומרת הגמרא, זה נדר לא תופס בכלל. למה? אדם לא יכול לישון, להיות ער שלושה ימים. אדם יכול להיות ער עד שלושה ימים. אחרי שלושה ימים אתה תירדם בעל כוחך. אדם לא יגיד, אני לא אוכל ולא שותה, בסוף הוא ימות מרעב. אדם יגיד, אני לא מתרגש, בסוף הוא יתרגש. כל כוח חיים שיש בך יצא בסוף לפועל. אומר אדמו"ר מפיאסצנה, אם תמלא את זה בעבודת השם, אתה מוגן. כי הוא נברא, למה הכוח הזה נברא? כדי שתנתב אותו לעבודת השם. אז שאתה מנתב אותו, אתה מרוויח שתיים. אחד, שמת אותו במקום שהוא ראוי לו. דבר שני, ממלא הנפש שלך כבר מתרגשת במקום שלה, היא לא תחפש ריגושים לפעולים. על אדם שלא ממלא את הריגושים שלו בעבודת השם, פתאום הוא רואה שמחפש ריגושים אחרים. אדם בדיכאון פתאום מתחיל לאכול אכילה הרבה אוכל מתוך הדיכאון שלו. פתאום מתחיל לפזון מכל מקומות לא טובים. למה? הנפש רוצה ריגושים. היא, עכשיו, אבל היא עיוורת, כי בתוך היצרה של העצבות, אז היא פתאום נופלת מקומות נפולים. אני ממשיך. מה שאין, כן, מי שעבודת קודשו בלא התרגשות, היא עובדת השם, אבל לא בצורה של להתענג על השם, התרגשות וחיות, אז יקרה אחד משני הדברים בסוף. או שתבקש לנפש התרגשויות אחרות זולות, אף של עבירה להשלים חוקה, תחפש ריגושים נפולים. במקרה הטוב תהיה בשניצלים וממתקים, במקרה היותר גרוע בתאוות, או שהוא לא יחפש ריגושים, ואז הוא ייכנס לדיכאון. למה? כמו אדם שלא אוכל, הוא נהיה חולה, אז גם כאן הוא ירגיש חולי כזה, ופתאום ירגיש, אני אגיד לך, אני מרגיש ריק, מרגיש חיסרון, לא יודע למה, כי הוא לא ישלים אחד מחוקי הנפש. או שסוף כל סוף תכלה אחד ממחלות הנפש, מחוסר אחד מצרקותיה. זה הסוד של פורים. בפורים, למה כמו שחזל אומרים, למה היה את הגזרה הזאת של להשמיד, להרוג ולאבד? מפני שנהנו בסעודתו של אותו רשע. עם ישראל נהנה בסעודתו של אחשוורוש. למה נהננו מסעודתו של אותו רשע? וחזל מדגישים, נהנו. יכול להיות שהיה איזה אונס אפילו להיות שם. למה אתה נהנה? אתה נהנה, היה חסר לך אש. אם היה לך תענוג בעבודת השם, לא היית יכול ליהנות בחיים מסעודתו של אותו רשע. אבל מה? קליפת המלך בא לך שאתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים. ושאתה עייף ויגיע, הוא מביא לך, בוא תחפש תאוות נפולות. על מרדכי היהודי שהוא חי את היינות מלבדו, בכל דרכיך דהו שאמרנו, אדם שעובד את השם 24-7, זה לא לחץ, הפוך. אתה בשיא הדבקות בהשם כל רגע. אתה מרגיש איך הקדוש ברוך הוא הופף אותך, גם בשינה, גם באכילה. אתה בדבקות תמידית, האש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. אתה מגיע לאהבת השם בשנייה ככה. ואדם שהוא חי את העניין הזה של שושן הבירה, איש יהודי היה בשושן הבירה, בתוך הבירה הדולקת בעולם הגשמי, הוא חי את היינות מלבדו, הוא מלא באהבת השם, אז ממילא הוא לא יחפש אהבות נפולות. לכן מרדכי הוא זה שמוציא אותם מנהנו מסעודתו של אותו רשע. ולכן כל העניין של פורים לעשות סעודה, משתה, מרבים בשמחה. כי כל הקליפה של המן הייתה טיפול לעצבות, ממילא אחרי זה טיפול לכל התאוות אחרי זה. וזה ענב בך כל הנחשנים אחריך. על העניין של פורים זה ללקח את כל הכוחות חיים, המשתה והשמחה, לנתב אותם לעבודת הבורא. ואז ממילא אתה תגיע לתיקון הנצחי. ולכן זה קשור ממש לדור שלנו. כי אומר החתם סופר, כל התיקונים לפני ביאת משיח כבר הסתיימו, נשאר רק תיקון אחד, תיקון השמחה. ברגע שיתקנו את תיקון השמחה, נגיע לגמר, לביאת משיח. וזה קליפת אדום, שזה הקליפה האחרונה של הדור שלנו, וזה קליפת אמן, לעבוד על עצבות, עצבות דיכאון, עצבות דיכאון. כי העצבות אולי כמו שכתוב בספרי חסידות, זה לא עבירה, זה הפתח לכל העבירות. כי האדם שהוא בעצבות, הוא מרגיש, כמו שאמרנו, ריקנות, ואז במילא הנפש מחפשת לה מילואים, ולפעמים מילואים לא טובים. על אדם שזוכה להתענג על השם, במילא הוא הכי שמור, וגם הוא מגיע לדרגות הכי גבוהות. אני קורא למעלה להתענג על השם. לקראת סיום נציין עוד נקודה חשובה שתסייע בידינו להתענג על השם. בידוע שנפש הישראלית למעלה, בריבוע, להתענג על השם. הנפש הישראלית טבעה להתענג, הטבע של הנשמה זה להתענג, כי היא נבראה להתענג על השם. וכשאין היא מוצאת את התענוגות שלה בעבודת השם, הרי היא מחפשת את התענוגיה וסיפוקיה במקורות זרים. על כן ראוי ונכון שנחפש לעצמנו מיני תענוגים רוחניים, תאוות שמימים. והוא מביא שם דוגמאות. כלומר, אבל שאדם, אדמו"ר פיאסצה כתב על איזה ספר שלם, איך מגיעים לזה. כל הספר שלו יש קודש והכשרת האברכים, מאוד מומלץ ללמוד איתו בעריכות איך מגיעים לזה. צריך ללמוד את זה. אבל בפורים אדם צריך להתפלל על זה ולהתחזק בזה. אני עובד את השם מתוך שמחה. לא תפילה יבשה, לא תמיד, לפעמים אדם גם צריך להתפלל, ואין לו אש שיתפלל כמובן. אבל בכללי שהקו של החיים יהיה אש. תפילה באש, חסד באש. איפה העיניים שלך בורקות? לקראת השיעור, לקראת החברותה, לקראת החסד, לקראת עבודת המידות. כמובן צריך ללמוד איך עושים את זה. אדם, יש הרבה דרכים, אדם צריך להתבונן מה הגדלות, מה השכר שהוא מקבל על זה, כמה עונג רוחני מושפע לו מזה, אדם שמבין מה הערך של המצווה. יש הרבה דרכים. האדם צריך מפורים ללמוד את זה, שהוא צריך ללמוד את זה, וזה הקליפה של המן. זה ניצחון של קליפת המן. יש לנו ממש שתי דקות, אני אגיד בעל פה לנו זמן, מאוד, מי שיקח את הדפים, אחרי זה יקרא את הקדושת לוי רבי, רבי לוי יצחק מברדיץ, שמאוד חשוב. אז נגיד עכשיו רעיון אחרון בעל פה ממש, שזה כתוב שיש, את המגילה קוראים פעמיים, בי"ד ותדוו, נכון? ותדוו מי קורא? כרכים הקופים חומה מימות יהושע בן נון. אז כבר לפני שנה, שנתיים דיברנו דווקא יהושע, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, מי שדוחר. לפי מה שאמרנו עכשיו זה גם קשור מאוד לכאן. למה? כי מה זה יהושע בן נון? למה היה את חטא המרגלים? הרי יהושע בן נון וקלה בן יפונה היחידים שלא חטאו בחטא המרגלים. מה היה בחטא המרגלים? הבאתי את זה כאן, אבל אין לנו זמן לקרוא, כי כבר הרב הגיע. האדמו"ר מלובביץ' כותב שעם ישראל היה במדבר 40 שנה, היו בדבקות עליונה. יורד לך מן, ענני כבוד, אתה בשיא הדבקות. פתאום להגיע לארץ זה באמת מפחיד. פתאום אין לך מן, המן יוצא לך דרך האדמה, דרך עבודת הקרקע. והחטא המרגלים רצו להישאר ברוחניות. יהושע וכלב לא חטאו בחטא המרגלים, כמובן שמדובר כאן החטאים של גדולי עולם, אמרו לא, הקדוש ברוך הוא נמצא גם בתוך הגשמיות, גם בתוך הטבע, גם בתוך האסתר, אני אתענג על השם איך, שגם שאני עושה דבר גשמי של רשות, המחשבה שלי תהיה דבוקה בשם, וזה נקרא להתענג על השם. שאני מחבא את הדברים הגשמיים לעבודת הבורא. לכן יהושע בינו שלא חטא בחטא המרגלים, הוא אמר נכנסים לארץ, גם הדברים הגשמיים אנחנו עובדים את הבורא. שזה אמרנו, זה כל המהות של פורים. מה זה פורים? גם האסתר, גם הדברים הגשמיים, לעבוד את השם. לכן כרכים המוקפים חומה דווקא מימות יהושע בן נון. כי כל הסוד של יהושע בן נון זה להיכנס לארץ, לעבוד את השם, גם בארץ. ולמה דווקא כרכים המוקפים חומה? אין לנו זמן, כי הבאתי זה כאן. כי חז"ל אומרים, בפסוק בשיר השירים, אני חומה ושדי כמגדלות. חז"ל אומרים, מה זה חומה? חומה זה תורה. כלומר, התורה נמשלה לחומה. כלומר, מה החומה עושה? היא מקיפה את כל העיר. בעיר יש הרבה דברים. יש שווקים, יש אנשים, יש מחשבות. החומה מקיפה את כל העיר. כלומר, יהושע בן נון אומר לך, התורה מקיפה את כל החיים. גם החיים הגשמיים, אנחנו נכנסים לארץ. למה? כרכים המוקפים חומה ממות יהושע בן נון. התורה שנקראת חומה, היא מקיפה את כל צדדי החיים, ושהתורה מקיפה את הכל, אתה יכול לעבוד את השם בכל דרכיך דהו, והוא יישר רוחותיך. לכן בפורים זה יום מאוד גדול, שאדם כל הפושט יד נותנים לו, צריך לבקש הרבה דברים, אבל בפרט להתפלל להשם שנזכה לעבוד אותו בשמחה ובטוב לבב. שאדם יזכה לעבוד את השם מתוך אש, לא רק לעבוד אותו בצורה שאני לא עובר על שום הלכה בשולחן ערוך, שזה א' ב' של יהודי, אלא שהכל יהיה מתוך אש ותענוג בעבודת השם, ומכאן זה הפתח, כמו שאמרנו, לתיקון הגמור עד ביאת משיח.